אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 FM, שמצאות לנו גם ביישומון ובאתר של כאן, וכמובן גם ביישומוני העסקטים, איתנו באולפן, המפיקה שלנו תמר בנימין, וכן עוז על הביצוע הטכני. שלום לכן, שלום מאיה.
שלום יובל. ערוץ התעמולה קשת 12 הפיקו סדרה אנטישמית בשם הנערים שמופצת בעולם ומוציאה שם רע ושקרי למדינת ישראל. המלצתי ברורה, אל תצפו בקשת או בתכנים של קשת בשל בחירתם להשחיר את פנינו בעולם בשקרים נגד מדינת ישראל. אלה הדברים שאמר ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו בקיץ 2019, כשבועיים אחרי שעלתה הסדרה הנערים. במרכז הסדרה רצח מוחמד אבו חדר, נער בן 16, על ידי שלושה יהודים. יוסף חיים בן דוד בן 28 אז, ושני אחייניו בן 16 ובן 17, ששמותיהם נותרו חסויים. יוצרי הסדרה, חגי לוי, יוסף סידר ותאופיק אבו ואיל. כשעלתה עמדה במרכז ביקורת קשה על כך שבחרה להתמקד באירוע טרור יהודי בודד, חריג, ולא בטרור הערבי ובחטיפת ורצח שלושת הנערים, אייל יפרח, נפתלי יעקב פרנקל וגלעד מיכאל שער, שהחטיפה והרצח שלהם קדמו ושימשו דלק נקמה לרצח אבו חדר. עכשיו רואה אור ספר חדש, הנערים פולמוס בוצאת עם עובד, ובו מאמרים שדנים בנושא הזה משלל זוויות. אבא אילוז למשל כותבת על הסדרה הזאת ככזאת שהבטה פגיעה נרקסיסטית קולקטיבית בנפש הישראלית. סמי שלום שטרית כותב שהסדרה הזאת היא אולי היצירה הטלוויזיונית המשמעותית ביותר שעוסקת במצב הזהות המזרחית בישראל בדור האחרון. הוא טוען שמזרחים שרוצחים ופוגעים בפלסטינים עושים זאת כדי לזכות בשיפור מעמדם כישראלים לאומיים. הם עושים את זה כדי להתקבל, עדיין. ועוד ועוד נושאים יש בספר הזה, דת ואידיאולוגיה, הרכיב הנפשי ועוד. אנחנו נדבר עוד מעט עם עורכת הספר, תמי ריקליסט. נדבר היום גם עם יונתן דורון, בפינה שלו עובר מסך. הפעם על סרטים עם סוף טוב ששונה מהמקור, המקור הכתוב, מהספר.
אבל נתחיל עם פרסים. עיריית תל אביב הודיעה בסוף השבוע האחרון על הזוכים בפרס ביאליק, צ'רניחובסקי ומנדלה מוכר ספרים לשנת 2022, והנה הם, דרור בורשטיין זכה בפרס ביאליק לספרות יפה, הוא זכה בפרס על ספרו עולם קטן שיצא בהוצאת בבל. חברי ועדת השופטים היו דוקטור לילי רטוק, שולמית אפל, סמי ברדוגו, שום סמית ואלעד זרת. הם כתבו שעולם קטן הוא יצירה יוצאת דופן, חוצת גבולות, המתיחה את המדעי עם הפואטי, במבטו הסקרני, ידעני, מעמיק ומעל הכל אוהב, מתבונן המחבר בחיים של יצורים קטנים ובפלא החיים שלנו, כולנו היצורים עלי אדמות. כל זה נעשה בלשון פואטית ובהירה, מדויקת ומרגשת, ככה הם כתבו. המשוררת יעל גלוברמן גם היא זכתה בפרס ביאליק לספרות יפה, על הספר מפת חצי האי. עליה כתבו השופטים כי בספרה ישנו הציווי לכתוב ולגלות את רחשי הלב, בדידות ועזיבה, געגוע ואהבה והתשוקה לאהבה על שלל היבטי השמחה, פרידה וכאב. השירים מלאים בדימויים מקוריים ובריתמוס שהופכים את המכלול לייחודי ובולט. והזוכה השלישית בפרס ביאליק לספרות יפה היא סופרת הילדים ציפור פרומקין, שעל קצה העולם, עליה כתבו השופטים, ביצירה הפנטסטית המקורית והרב גילאית קצה העולם, נוטלת מלוא חופנים קרטנות ישראלית ובאמצעות לשון להטוטנית, תנופה רעיונית, דמיון שוצף וחמלה, מתמירה אותם לאבק כוכבים.
נימוקים יפים בסך הכל. כן. ואני חייבת להגיד שאני מסכימה עם שלוש הזכיות האלה. יש גם את פרס ביאליק לחוכמת ישראל, פרס מפעל חיים, יוענק לפרופסור זיו שמיר, עוד פרס לחוכמת ישראל, יוענק לפרופסור אבי סגי על ספרו עם, מולדת וספר. חברי ועדת השופטים בפרס הזה היו פרופסור דוב שוורץ, פרופסור חביב אפדיה, דוקטור רוי ביטי, דוקטור יואל רפל ופרופסור נילי שופק. הם כתבו שפרופסור זיו שמיר הקדישה את חייה לחקר הספרות העברית הקלאסית, אבל יותר מכל היא מזוהה עם חקר דמותם ויצירתם של ביאליק ואלתרמן. ליצירתו של ביאליק העמידה זיוה שמיר את הקטגוריות העיקריות המבססות את הקאנון הפואטי שלו, ודומה שאין מועמדת ראויה ממנה לזכות בפרס על שם חיים נחמן ביאליק לחוכמת ישראל. על פרופסור אבי סגי הם כתבו שבספרו עם הולדת וספר הוא עוסק בסוגיות הרות גורל ביחס לקיום היהודי בזמן הזה. הספר יצר שיח מחקרי מסוג חדש.
ופרס צ'רניחובסקי לתרגומי מופת מוענק לדנה כספי ועמרם פטר. בוועדת השופטות ישבו פרופסור ניצה בן-ארי, דוקטור דנה אולמרט וגיא לרבן. על דנה כספי נכתב רק שהפרס מוענק לה על תרגום יצירת המופת הציפורים, ועל כלל תרגומיה החיים והרגישים משפות סקנדינביות. על עמרם פטר הם כתבו שהפרס מוענק לו על תרגום מסנסקריט להמלך מאוהב, שני מחזות מהודו העתיקה, ועל תרומתו רבת הערך להנגשת התרבות ההודית העתיקה. אנחנו מתלוננים פה לא מעט על איכות הנימוקים, ועל זה שלפעמים נשמעים הם כתובים בעינינו, לא כל כך מוצלח, אבל כאן קשה להתלונן על זה, כי הם מאוד מאוד קצרים.
נכון.
מדובר בשני זוכים ראויים ביותר, וחבל שהשופטות לא ראו לנכון להשקיע קצת
יותר בנימוקים. יכול להיות, יובל, יכול להיות שהשופטות כתבו נימוקים ארוכים ורציניים.
ולא שלחו לנו.
עיריית תל אביב, שמארגנת את הפרסים האלה, לא חשבו שזה החלק החשוב.
יכול מאוד להיות.
זה יכול להיות אופציה כזאת, כי זה באמת, לא נראה לי שנשים כאלה רציניות יוציאו תחת ידן כאלה נימוקים.
אז במובן הזה, אפשר להגיד, במקום חבל שהשופטות לא ראו נכון להשקיע בנימוקים, חבל שעיריית תל אביב לא שולחת לנו את הנימוקים, שהשופטות מנסתם בוודאי השקיעו בהן הרבה זמן וכתבו.
אני מסכימה.
ולבסוף הוכרזו גם הזוכים בפרס מנדלה מוכר ספרים לספרות בלשון יידיש. חברי ועדת השופטים, פרופסור אברהם נוברשטרן, פרופסור אבנר הולצמן והגברת טובה רשטיק דוידזון החליטו להעניק את פרס מנדלה למוכר ספרים לשנת 2022 לפרופסור נתן כהן, בזכות תרומתו הייחודית בחקר תרבות היידיש במזרח אירופה לפני השואה ובמלאכה. תרומה שבאה לידי ביטוי מרוכז בספריו, וכמו כן על פעילותו המתמשכת להפצת תרבות היידיש הן במסגרות אקדמיות והן במסגרות ציבוריות מגוונות. ברכות לכל הזוכים.
ברכות לזוכים. עוד מעט נדבר על הנערים. ביולי 1984 נולד בירושלים יוסף חיים בן דוד, לימים הנאשם מספר 1 בתיק רצח מוחמד אבו חדר. בחודש הולדתו נבחרה הכנסת ה-11 ולראשונה נכנסו לבית המחוקקים רשימת כך של הרב מאיר כהנה ורשימת ש"ס, באווירה של מתיחות פוליטית וחברתית חסרת תקדים. בן דוד היה בן 9 בזמן חתימת הסכמי אוסלו, שעבור חלק מהישראלים סימנו תקווה לפיוס עם הפלסטינים, ועבור רבים בקהילתו היו איום זהותי קיומי. בן 12 הוא היה בזמן פיגועי ההתאבדות המחרידים שידע ירושלים בפברואר-מרץ 1996, וכבן 18 בפיגועי ההתאבדות שריסקו את הירושלמים באינתיפאדת אל-אקצה. רבים בציבור הדחיקו את האירועים הללו, עבורו, כמו בעבור רבים אחרים, הם היו כנראה האירועים המעצבים של חייו. הם רכשו בתודעתו את שמע על חטיפתם של שלושת הנערים, גלעד שער, יעקב פרנקל ויאל יפרח, ועל רציחתם. כך מסביר פרופסור הלל כהן במאמרו "המזרחים והאלימות אנטי-ערבית", שנמצא פה בספר החדש "הנערים", הפולמוס, בעקבות סדרת הטלוויזיה "הנערים", בה מתוארת פרשת הרצח האכזרי של הנער מוחמד אבו חדר על ידי שלושה יהודים, שניים מהם נערים בעצמם. הספר הזה יוצא עכשיו בדיוק 8 שנים לאחר הרצח של מוחמד אבו חדר, ו3 שנים אחרי שהסדרה עלתה לאוויר. היום בערב בבית אריאלה התקיים אירוע השקת הספר, שיש בו 6 שערים. המאמרים בו עוסקים בסערה הפוליטית שהורה הסדרה, במידת נוכחות הכיבוש והנרטיב הפלסטיני בסדרה. יש שם כמובן את העיסוק בזהות המזרחית של הרוצחים, בתפיסות מוסר ודת. יש עיסוק ברכיב הפסיכולוגי של הדמויות ותפקידו ברצח. ויש גם שער על האופן בו כתובה הסדרה והמבאים הקולנועיים שלה. בין הכותבים בספר הזה, אבא אילוז, אלחי סלומון, נסרין עליאן, ניר חסון, כפיר כהן לוסטיג, סמי שלום שטרית, אלי ביטן, חיות הדויץ', עמוס פריבס, זוהר אל מקייס, איתי חרלאפ ודורית רביניאן, ויש בו גם שיחות עם יוצרי הסדרה, תאופיק אבו וייל מדבר עם סייד קשוע, יוסף סידר עם ג'יימס סניידר, וחגי לוי עם דרור משעני. אני גם יכולה לומר שזה פשוט ספר חובה. שלום לעורכת הספר, תמי ריקליס.
היי, מה נשמע?
בסדר גמור, תמי. למרות שאחרי שקראתי את הספר, אולי קצת פחות טוב, אני מודה. לא אחד המסמכים. לא מרים. תראי, זה מאוד נדיר אבל שיוצא ספר כזה על סדרת טלוויזיה, או בעקבות סדרת טלוויזיה. איך זה נהיה בעצם? האם זה בגלל שהיא זכתה לכאלה תגובות? הקראנו את תגובת ראש הממשלה, אז נתניהו, בפתיח של התוכנית, שהוא קרא לאנשים לא לצפות בה, או שבאמת מדובר באירוע שהוא קו שבר, ולכן?
אני חושבת שגם וגם. כלומר, זה באמת דבר לא טריוויאלי. אני לא מכירה לזה תקדים בעברית. כלומר, לעשות אנתולוגיה על סדרת טלוויזיה. כן, אני יכולה להגיד שבארצות הברית, למשל, כן יצאו ספרים סביב סדרות כמו הסמויה. וכדומה. לא היה לנו ממש מודל כשיצרנו את הספר. אני חושבת שמה שאמרת לגבי הרעש הגדול שהסדרה יצרה, גרמה גם באמת לראש הממשלה להודיע שהיא אנטישמית ולהחרים אותה, אני באותו זמן, ב-2019, הייתי עורכת של אתר העוקץ. לא מזמן סיימתי את תפקידי שם אחרי עשור, והופתעתי, אחרי זה קצת פחות הופתעתי, אבל הופתעתי להבין לגלות שיש המון המון כתיבה, המון מאמרים פתאום הגיעו אלינו סביב הסדרה, מכל מיני נקודות מבט. ואני חושבת שזה בעיקר בגלל שכל אחד מאיתנו זוכר איפה היינו, איפה הוא היה בקיץ ההוא של 2014 שהתחיל בחטיפה של הנערים ועבר בתפילות וההתגייסות.
אבל זה בדיוק העניין. זה נכון שהספר עוסק בכל מיני דברים שקשורים בסדרה, כמו למשל איך מבטאים שם את התפילות האלה שאת מדברת, איך הן נראות, איך המזרחי נראה שם, איך החרדי נראה שם, אבל בעצם אני חושב שהספר היה יכול להיכתב כבר אחרי 2014, נכון? הרי הוא עוסק בסוגיות שעלו באופן טבעי מתוך הסיפור הזה.
כן, לחלוטין. למרות שאני, ביני לבין עצמי, אני קוראת לו לא הנערים פולמוס, אלא הנערים הסיקוול. אני כן חושבת שיש איזושהי משמעות גם כלומר הרבדים של עשיית הסדרה כן נמצאים בתוך הספר. ודווקא אני חושבת שיש רגעים מאוד יפים במובן הזה שיש חלק מהתסריטאים שכתבו את הסדרה חושפים בעצם את האופן שבו היא נוצרה. למשל שוקי בנעים, שהוא אחד התסריטאים, כותב איך היא בכלל התחילה מתפיסת מציאות אחת שבה נוער הגבעות בכלל היה המוקד שלה, ככה היא בעצם נמכרה ל-HBO, והתגלגלה להיות משהו אחר, שהוא בעצם הנערים שבעקבות הזהות המזרחית של הרוצחים. למשל, עוד רגע יפה שחושף איזה שהם מאחורי קלעים של עשיית סדרה, זה למשל תאופיק אבואל מספר לסייד קשוע על הפוזיציה שלו, שהוא בעצם ניצב מול שני בימים יהודים, איזה סוג של שיח ואיזה סוג של ריבים, חילוקי דעות היו ביניהם.
ויש שם גם השיחה ביניהם בכלל, היא שיחה די קשה, סייד קשוע, הוא מספר שהם, איך ב-14 ביולי, ב-2014, אחרי חטיפת ורצח הנערים, ואז רצח מוחמד אבו חדר, הוא לוקח את המשפחה שלו ומאגר לארצות הברית, הוא אומר שהוא הגיע למסקנה שהוא עובד על עצמו בכל העניין הזה של הדו-קיום והשלום, פשוט נהיה לי חושך מוחלט בכי. והוא היה נער הפוסטר של הדו-קיום מבחינתנו, נכון? סופר מצליח, בעל טור בארץ, תסריטאי. אנחנו מאוד אהבנו את צייד קשוע, והוא נשבר מזה.
נכון, אני חושבת שיש איזה רגע שזה כבר קשה. כלומר, איך אתה מספר לעצמך, איך אתה מסביר לעצמך את הפוזיציה שלך כזה שאמור לתווך עכשיו לישראלים, מה זה להיות פלסטיני בירושלים, האם זה חלק מהתפקיד שלך כיוצר? כסופר, כבמאי. ואני חושבת שבאמת השיחה שלהם היא מאוד כואבת במובן הזה. וגם תאופיק כמובן חווה את האירועים בצורה מאוד קשה, אבל כן בחר לנסות לספר אותם, לנסות להעביר אותם, וכן להתמודד עם הדבר הזה באיזשהו אופן, שכמובן יש עליו גם ביקורת, כלומר, שמופיעה בספר. השער השני של הספר עוסק בכיבוש, כלומר באופן שבו הכיבוש נוכח בסדרה ואולי נהדר ממנה. נסרין עליאן כותבת על המשמעות של להיות פלסטיני בירושלים, ובעצם אומרת כל הדבר הזה של להיות פלסטיני בירושלים, שכל פלסטיני כמעט חווה חקירות במגרש הרוסים, שנעצרים ילדים פלסטינים מדי יום, כל הדברים האלה לא מופיעים בסדרה. זה סוג שמשלימה לנו את הפערים האלה. והיא אומרת, הסדרה בעצם מציגה באזור קצת חיובי את השבק, ובאופן קצת סנטימנטלי את המשפחה הפלסטינית. כן.
לא, זה סופר מעניין, וגם אחד הדברים שבולטים בספר, קודם כל, בספר יש גם ביקורת רבה על הסדרה, זאת אומרת, גם על הנקודות האלה, ומה שמפתיע זה שנדמה שאפשר למצוא את הביקורת הזאת על הסדרה, גם בקרב פלסטינים, גם בקרב יהודים, זאת אומרת, ככל שהיא הצליחה מאוד בטלוויזיה, היא עוררה הרבה מאוד זעם בקרב הצופים, אולי בגלל זה היא הצליחה גם, כי אנחנו אוהבים להתעצבן. אבל זה נורא מפתיע שאף אחד לא מרוצה ממנה באיזשהו מובן, נכון? גם מי שניצב משני צידי המתרס כביכול, לא מרוצים.
לא, נכון, לא מרוצים, ואני גם באיזשהו אופן... זה מה שאנחנו ננסה לעשות קצת היום בערב, וכן להפגיש בין אנשים שלא מסכימים ביניהם, על אופני הייצוג של המחנה שלהם במרכאות בסדרה. וכן, תראה, הביקורת משמאל הייתה שהסדרה היא ציונית ופרו-ישראלית מדי. הימנים אומרים שהיא שמאלנית מדי, שהיא מוציאה את הדיבה של ישראל, שהיא אמפתית לפלסטינים. אנשי הציונות הדתית נחרדו מזה שהתפילות למען הנערים היהודים, החטופים, שמבחינתם סימלו איזו אחדות בעם ומוצגות בסדרה באיזה אופן יחסית... ביקורתי, כמו איזה גל לאומני כזה שמתוזמר על ידי התקשורת ועל ידי הממשלה. ואני חושבת, כן, שכל אחד קורא את השלנו הזה, שיש בכותרת של הסדרה, הנערים שלנו, באיזה אופן אחר. כאילו, מי זה הנערים שלנו? בשביל אנשי הציונות הדתית, כאמור, ברור שהנערים שלנו זה שלושת הנערים החטופים שנרצחו. אני חושבת שבסדרה נעשה איזשהו מהלך של לסבך את הדבר הזה ולהגיד, לא, הנערים שלנו זה גם הרוצחים, שהם בעצם, בוא נגיד, סוג של הדבר שנמצא מתחת לרדאר, כלומר זה לא נוער הגבעות שכולנו יודעים להגיד עליו דברים, אלא זה למשל מה שאלי ביטן, שהוא... חבר שלכם, אני חושבת.
נכון, אלי
ביטן,
מכאן מורשת.
כן, שגם ייעץ לתסריטאים, היה יועץ תסריט בסדרה, והוא כותב באמת על הזרם החרדי, הספרדי, שפתאום זכה בסדרה לייצוג, וכאילו, לא, הוא כותב גם על החיים של עצמו, כמי שגדל במשפחה חרדית ספרדית בירושלים, ולמד בישיבה ליטאית ונשר, ומה זה אומר להיות הנושרים האלה, כמו יוסף חיים הרוצח, ומזה משתרשרות כל מיני שאלות, של מי אחרי לאלימות, הדת, המדינה, הפסיכולוגיה של הבן אדם, ואלה כל הדברים שבאמת...
זה היה בעיניי הגאונות של עצם השם, הסדרה מצוינת, אבל השם, הנערים, זה פשוט שם גאוני, כי זה כולל בתוכו את כל הנערים, פשוט, מכל צד. אני רוצה לשאול אותך, את רצח אבו חדיר, את באמת רואה בו קו שבר? כי לי לפעמים יש תחושה שזה עוד איזה דבר שקרה, החברה הישראלית עברה הלאה, זה לא מעניין אותם, זה לא... זה... אתה יודע, כשזה קרה, זה היה נדמה שזה יהיה משהו, קרה כאן דבר גדול, אבל זה, אתה יודע, זה כמו רצח רבין, בסדר? תקדמו.
תראי, אני באופן כללי מרגישה שאנחנו חיים בלופ. גם כש... בעצם כשהרמנו את הספר, זה היה כבר לפני למעלה משנתיים, חגי לוי ואני, חגי לוי אחד משלושת בימים של הסדרה ואני, וחברה אלינו המפיקה מעיין עדן, התנענו את זה, חשבנו שהכל ילך נורא מהר, שזה כבר יצא ביום השנה השישי לרצח, אבל אז נהייתה קורונה, ואז אני מצאתי את עצמי משכתבת כל מיני דברים בספר, כי עד שהגעתי אליו שוב, חלפה עוד איזה שנה וחצי, ביבי נפל בינתיים, היה עוד סבב של אלימות, היה את שומר חומות במאי 2022, וכבר פתאום היה 8 שנים לרצח, אז מצד אחד הרבה דברים השתנו, ומצד אחד, כן, שום דבר לא באמת השתנה.
וגם ביבי חוזר עוד מעט, אז את יכולה להיות רגועה.
וגם ביבי חוזר, בדיוק, מאוד מאוד רגועה.
אני רוצה לשאול אותך, תמי, את חושבת ש... כן, בבקשה.
לא, רציתי רק לומר שבאמת יש גם ויכוח בין הכותבים בספר, למשל בין ניר חסון, שהוא כתב הארץ, שגם את הערך הוא סיקר את ליל הרצח. הוא טוען ש... זאת אומרת, גם ניר חסון וגם נסרין עליאן כותבים על 2014 כקו פרשת מים, גם ביחסים בין ישראלים לפלסטינים, וגם ביחסים בין פלסטינים לירושלים ופלסטינים בגדה. אני לא אכנס לזה כי אולי זה קצת מורכב, אבל יש להם תיאוריות קצת שונות. אז היוצרים... כן, אפשר לדבר על זה כקו שבר.
היוצרים של הסדרה קראו את כל המאמרים המלומדים האלה?
הם קראו אותם עכשיו.
והגיבו? הם אמרו משהו? גרם להם לחשוב מחדש על מה שהם עשו? אולי להתחרט קצת?
כלומר, חגי היה שותף ליצירה של הספר, אז הוא קרא את המאמרים. יוספת האופיק קראו אותם עכשיו. סליחה, מה שאלת?
אני שואל אם זה מעורר אצל המחשבה, את יודעת.
או סתם איזה מין רתיעה. כלומר, בכל זאת, יש שם ביקורת גם.
אולי הם חושבים שחלק מההחלטות שהם לקחו, שהיו מוצלחות טלוויזיונית או תסריטאית, פתאום בעצם יש להם משמעות סוציאלית שהם לא חשבו אליה, שהם לא חשבו שלשם יקחו את זה, שהם לא הבינו את מה שהם עושים. אני חושב שהם הבינו, כי הם מאוד חכמים, אבל
כן,
אולי הם חושבים לעצמם, היינו יכולים לעשות את זה קצת אחרת, אולי חלק מהביקורת הזאת מוצדקת?
תראה, אני לא יכולה לדבר בשמם כמובן, אבל אני מאמינה שתמיד יש איזשהו חשבון נפש אחרי יצירה, ובסופו של דבר גם הביקורות שמופיעות בספר מתוך איזו הבנה שהסדרה יש בה עומק מאוד גדול, ושהיא כן זאת אומרת, קבצה איזושהי מהות, איזו מהות של החברה הישראלית בצורה שבאמת, אני חושבת שאף יצירה טלוויזיונית לא עשתה לפני כן, וצליחה לתפוס איזה רצף זהויות כזה שהוא... אני חושבת שעל זה אף אחד לא מתווכח.
נכון. הגדולה
של הדבר הזה.
חלק מה...
גם אף אחד לא אומר, אף אחד לא כתב...
לא, חלק מהבאסה שלהם זה שזה כל כך אפקטיבי, נכון? אתה לא מתעצבן על משהו שלא עובד.
נכון. וכן, אני חושבת שנניח בהקשר של המאמר של הלל, שהזכרתם מקודם, אז אני חושבת שאני לא בטוחה שהם הלכו כל כך אחורה, למשל, כדי להבין את המאה שנה של אלימות מזרחית אנטי-ערבית, אני לא חושבת שזה היה להם בראש כשהם יצרו את, כשהם כתבו את הנערים. אז כן אפשר להחכים מהדבר הזה בדיעבד.
אני רוצה לשאול אותך לסיום, האם את חוששת או מקווה שבנימין כן. נתניהו יקרא עכשיו לכל אנשים שלא לקרוא את הספר הזה ולא לקנות אותו. זה יכול להיות גם אקט יחצני מצוין, אבל...
נכון, אני בטוחה שירית אל קבצה היחצנית שלנו ותשמח אם דבר כזה יקרה. לצערי, אני לא חושבת שלספרי עיון, אלא אם כן אתה, לא יודעת מה, יובל נוח הררי, יש כזה הדהוד בעולם, אני לא מאמינה שזה יגיע אליו.
חכי, אי אפשר לדעת.
יאללה, אולי נכתוב לו בפייסבוק.
אז היום יש את ההשקה בבית אריאלה, נכון?
היום ההשקה בבית אריאלה, כן, בשעה 7:30.
אז הנערים פולמוס...
הרבה מהכותבים יהיו שם, מאוד מוזמנים.
מאוד מוזמנים, ואני גם אגיד שוב שהספר הזה הוא ספר מאוד מאוד חשוב, אז אתם מאוד מוזמנים לקרוא אותו. הנערים, פולמוס בעקבות סדרת הטלוויזיה, הוצאת עם עובד, תמי ריקליס, העורכת של הספר הזה. תודה רבה לך.
תודה לכם.
להתראות.
ביי.
עכשיו, עובר מסך.
מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו עם פינת עובר מסך, אך פינה שבה אנחנו מדברים על הקשר שבין מסכים לספרים. לאחרונה עלה בנטפליקס סרט בשם ראש העכביש, שזה עיבוד לספר, לסיפור, סליחה, הבריחה מראש העכביש של הסופר ג'ורג' סונדר. זה סיפור שהתפרסם בניו יורקר, ואחר כך שובץ בקובץ הסיפורים 10 בדצמבר, שראה אור בעברית בהוצאת כתר בתרגום של אמיר צוקרמן. אם שרוצה, יכול, זה פתוח לכל בניו יורקר, אפשר ללכת ולקרוא אותו ולהשוות לספר, אם כי זה, לסרט, אם כי זה אומר שצריך לצפות בסרט.
אפשר פשוט גם לקרוא את זה בעברית, בתרגום אמיר צוקרמן.
נכון, אפשר לקרוא את זה, אבל להשוות את זה לסרט זה קצת בעיה, כי אז זה אומר שצריך לצפות בסרט, ואני לא בטוח
שזה מומלץ. אני לא צפיתי בסרט, כי אמרת לי לא לצפות בו.
סרט היום ונורא, תכף יונתן דורון יסכים איתי בוודאי, אבל לפני זה נגיד שבספר, בסיפור ובסרט, יש מעין בית כלא שבו האסירים משתתפים בניסוי של חברת תרופות אכזרית, שבודקת עליהם את ההשפעה של כל מיני סמים חדשים ומעצבי התנהגות ומחשבה, ויש הבדל מהותי בין הסרט לסיפור, אז זהירות, ספוילר, מי שלא קרא את הסיפור ולא ראה את הסרט לחבות עכשיו את זה, אבל הסיפור המקורי נגמר רע, רע מאוד, וזה חשוב שהוא נגמר רע מאוד, כי זה חלק מהותי בסיפור, הרוע, ההחלטה המוסרית שאנשים לוקחים במציאות בלתי אפשרית, והסרט נגמר טוב, אפילו טוב מדי, כאילו הם לא הלכו, הם לא אמרו...
יש הפי אנד?
מה זה הפי אנד? זה לא מתון, זה לא, זה הכל נפלא, 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 נפלא בסוף. ועל זה אנחנו רוצים לדבר עכשיו עם מבקר המסכים שלנו, יונתן דורון, על הנטייה הזאת של הוליווד, להפוך סוף רע בסיפור לסוף טוב בסרט שמבוסס עליו. שלום יונתן.
שלום לכם. הם פשוט רוצים להיות כמו בחיים, שהכל טוב בסוף.
בדיוק.
נכון.
מה להזזל? תגיד, רגע, לפני שאנחנו נוגעים בתופעה, ראש העכביש, ראית את הסרט?
לא, אני קיבלתי כאלה אזהרות גם ממך וגם מאחרים שאמרתי, לא, בהתנדבות, לסבול, לא, יש, לא, לא. עד כאן.
לא, תקשיב, אתה צריך להקריב את עצמך במקצוע הזה, חביבי.
אני מקריב, אני מקריב מספיק, תאמינו לי.
אתה יודע, כמה ספרים כאלה אנחנו קוראים, בן אדם.
אז תקשיב, אז איזה עוד, יש עוד דוגמאות כאלה מן הסתם, שזה מה שעושים, בוא נדבר על זה.
זה לא חדש, כמובן. יש את חשד של אלפרד היצ'קוק, מ-41, שאישה חושדת שבעלה רוצה להרוג אותה, ובסוף הספר הוא רוצה, מגלים שזה באמת הייתה הכוונה שלו, אבל האולפנים ליקו את קרי גרנט, ואמרו, קרי גרנט לא יכול להיות רשע. ותארים על סט היצ'קוק, אתה לא יכול לעשות את קרי גרנט שלנו רשע, ובסוף זה לא היה הכוונה שלו, זה סתם היה פרי דמיונה הנוירוטית.
כי אנחנו כאלה, יש לנו דמיון מפותח.
כן, okay. ויש את פיגמליון של ג'ורג' ברנרד שו, שבסוף היא עוזבת אותו, הוא מקדם אותה להיות ליידי, והיא מבינה שהוא לא מתייחס אליה כמו שצריך, אבל כשהפכו את זה למחזמר גברתי הנאווה ולסרט, הם בסוף יחד, כי צריך סוף טוב ושמח ושרים, ובאמת יש נטייה שאומרים סוף טוב, אז שהכל טוב, שביחד בכסף ואושר.
לדעתי למשל, בגברתי הנאווה, פיגמליון, הרעיון שהיא עוזבת בסוף זה סוף טוב, אתה מבין? זאת אומרת, אם נגיד היו עושים את זה היום, 2022, אז אני חושבת שאולי היו חושבים מחדש על העניין הזה, כי אם התפתחתי ואני מבינה שהוא לא מתנהג אלה יפה, אז זה סוף טוב ואני יכולה לעזוב אותו, זה דבר טוב. אפשר, זה שיר מעצים. כן, היא מתפקחת, והיא יכולה לבד, בלעדה, ולא צריכה אותו יותר, אחלה.
נכון, ובחנות של ארמה טריפה, שגם היה מחזן שהפך לסרט, הקהל שלה, שראו אותם בקרות מוקדמות, פשוט לא יכול היה לסבול, שהצמח בסוף הורג ואוכל את צימור ואודרי, הזוג האוהבים, הם פשוט לא היו מוכנים לקבל את זה, הבמאי אמר שהציונים פשוט התרסקו, עד אז עזבו את הסרט, וברגע שהגיע חלק הזה, הקהל לא סלח להם, הם לא היו מסוגלים
אני קולטת עכשיו שאפשר לעשות את זה גם, הרי יש בעיה בספרות שפה בארץ לפחות לא קוראים ספרים. אז אולי אפשר לעשות קבוצות מיקוד, סופרים התחילו לעשות עם הסופים של הספרים שלהם, והם יוכלו לשנות את הסוף של הספר.
אני משער שרוב הקוראים היו שמחים באמת לסוף טוב ממה שקיים. אבל באמת זה משהו, זה תופעה של קולנוע, ובעיקר שכמובן צריך להגיד שזה קולנוע אמריקאי, שחושב על העסקי שעשועים, זה עסקים, עסקים, זה בידור, זה להמונים, והמונים בעיקר רוצים לסוף טוב.
אבל למה אנחנו... אז מה שמבדיל במקרים האלה מהספר, את איך שאנחנו חווים את הספר, לאיך שאנחנו חווים את הסרט, זה הכמות של האנשים, כי הרי כשאנחנו קוראים את הספר והסוף שלו הוא לא טוב, אנחנו מצליחים להתמודד עם זה. אנחנו מסתדרים.
שורדים את זה.
כן, איך שהוא.
אני חושב שסרט בסביבות השעתיים איתך, ואז אתה צריך להמליץ עליו או לא. וספר, אתה יכול, למשך כמה ימים אתה קורא, אתה אומר, היו המון ימים טובים. היו המון חלקים טובים שקראתי, והסוף לא הרסתי אותו, או התאים מאוד. וכשזה בסרט, אז זה הכל יותר עטוף, ויותר זריז, ויותר מהודק, שיכול להיות להגיע לסוף הזה צריך בצורה אחרת, או לעשות אותו אחרת, למשל ברמבו, בספר הוא מת, הוא לא מצליח להתגבר על הלם קרב שיש לנו מלחמת וייטנאם, ופשוט הוא מוצא את מותו, רמבו. והקהל שוב אמר, לא, הוא הגיבור שלנו, אנחנו לא יכולים לראות את הגיבור שלנו, יורג את כולם והורג את כולם, ובסוף גם מת.
אבל ברמבו הם לפחות לא הלכו לאיזה לדי דם מתקתק מטורף, וסוף לא משהו, הסוף של הסרט גם, ואני טוען, נגיד, אם אנחנו לוקחים רגע, נחזור רגע לדוגמה של הבריחה מראש העכביש, וראש העכביש הסרט, שזה באמת דוגמת קיצון של פשוט, הרי כל הסיפור, אני...
המהות שלו אתה אומר שהם הוציאו אותה, אוקיי.
העניין הוא מה קורה כשאתה נתקל ברוע, ולוקח כל מיני החלטות מוסריות, וחלק מההחלטות המוסריות מובילות לסוף איום ונורא, אבל אלה החלטות אולי שהיה צריך לעשות, אלה החלטות שהיה ראוי לעשות. החיים מורכבים, אני...
אז כל ההקרנות של לקהל, ההקרנות המוקדמות שלפני שמוצאים סרט מחליטים לצלם מחדש דברים, התחיל בשנים של הקולנוע אילם, שהיו קומדיות ואי אפשר לדעת אם זה מצחיק קהל או לא, איזה בדיחות מצחיקות ואיזה להוסיף ואיזה להוסיף, אז היה דרך לבחון את באמת קומדיות הכי טוב לבחון עם קהל, אין דרך אחרת, כי היוצרים כבר לא אובייקטיביים. אבל נטפליקס שלא עושים אולי קולנוע מוקדמות, יש להם את כל הנתונים, מתי אנשים מפסיקים לראות, מתי אנשים מדלגים, מתי איזה שחקנים אוהבים. הם מאוד מאוד תמטיים ומאוד ברור להם מה הם חושבים שהם יודעים מה הקהל רוצה, ואת זה הם מספקים לו.
אני רוצה להבין משהו, אני רוצה לשאול את יובל דווקא, הבריחה מראש העכביש,
כן.
כלומר, ראש העכביש, הסרט.
הסרט.
חוץ מהעניין הזה של הסוף, כן. שהוא טוב, הסרט טוב?
לא.
כשלעצמו.
לא, זה סרט איום ונורא.
אוקיי,
זה סרט איום ונורא, וצריך להגיד גם שהוא לא מנותק. מהסיפור, הוא מבוסס בצורה די, הסיפור פשוט קצר, והם מוסיפים, הוא לא מספיק לשעתיים, אז הם מוסיפים כל מיני
מילות משנה כאלה. אבל לא טוב כשלעצמו, בלי קשר לסיפור, נגיד לא היית יודע שיש סיפור.
לא הסוף הורס אותו.
לא הסוף הורס אותו, זהו.
לא, לא, אני לא הייתי רואה אותו בכל מקרה, בלי קשר לסיפור. לא.
השאלה היא, נגיד בחוזה, כשאתה קונה ספר, זכויות לספר, אין איזה משהו שאומר, תקשיב, ברור שאתה...
לא מחויב לכלום.
לא מחויב לכלום. לסוף אתה לא מחויב, לעלילה אתה לא מחויב.
אני הבנתי שסונדרס היה מעורב בהפקה של העניין הזה, זאת אומרת, אני לא יודע עד כמה הוא...
הוא שמח ידיו על הדבר הזה?
זה מה שהבנתי, אני לא יודע עד כמה הוא אישר את הדברים, עד כמה הוא בעליצות חרב לחלוטין כל מסר שהיה לו בסיפור.
אולי הוא שינה את דעתו.
יכול להיות, לפעמים המון המון כסף עוזר לשנות את דעתך על כל מיני החלטות מוסריות וגם החלטות תוכניות, זה מאוד עוזר.
אנחנו דיברנו על סופרים שיוצאים נגד היצירות שהם מאבדים, אבל יכול להיות שגם הוא נזהר בלשונו, ואומר רק מה שיחסי הציבור דורשים לשמוע,
שהשם
שלו שם, והוא מקבל קרדיט שמפיק כדי לקבל אחוזים, ו...
אחרת ניקח את הכסף שלנו בחזרה פשוט.
המניעים נסתרים מאוד. אלופים בלשנות סופים זה דיסני, כמובן, הם עושים סרטים בעיקר לילדים ולכל המשפחה, אז באת עם הקטנה בסוף עם הנסיך, ולא כמו בסיפור המקורי של קריסטין אנדרסן, שהיא מתה, עולה לשמיים, היא לבד, עצוב בדרמות שדיסני לא מסוגלים להן. הם אפילו לוקחים הגיבן מנוטרדם, שוויקטור הוגו, ספר רציני מאוד, ועושים אותו לסרט דיסני, אז כמובן שבסוף יש סוף טוב, והיא לא מוצאת להורג, והוא אחרי 3 שנים מוצאים את גופתו.
וזה מאוד מפתיע, כי חלק מהסרטים לילדים הם ממש מזעזעים.
אבל הם מתחילים ככה, הם יכולים להרוג את אמא של במבי ואת של דמבו, את כולם יכולים, האמהות יכולות למות בהתחלה. בסוף, צריך להיות סוף טוב.
בסוף טוב, ושוכחים שאמא מתה. כי, אתה יודע, זה היה בעבר, התגברנו, הכל טוב עכשיו, ויצאנו לדרך חדשה. כן, כמו שאנחנו עושים בחיים לטראומות, אנחנו פשוט שמים אותם עמוק בפנים, וממשיכים מעלה, כי הכל סבבה. יונתן דורון, עובר מסך, תודה רבה לך על הפינה הזאת.
תודה לכם.
תודה, להתראות.
סטטוס ספרותי של מירי שחם בקבוצה שבחי הסיפור הקצר, שלא מנותק אולי מהשיחה עם תמי ריקליקס ונקודות המבט השונות שאנחנו כנראה חייבים לשים אליהן לב כשאנחנו חיים במקום הזה.
נכון.
ככה היא כותבת מירי שחם. על הסיפור ארץ התפוזים העצובים שמעתי עוד לפני שידעתי שמחברו, רסן כנפני, נהרג בפיצוץ מכונית בבירות ב-8 ביולי 1972, לפני 50 שנה בדיוק. במותו היה בן 36, והטענה היא שישראל התנקשה בחייו עקב היותו דובר החזית העממית כתוצאה ממעורבותו הרצחנית של הארגון בפיגוע בנמל בן גוריון. הערב סוף סוף מצאתי ברשת את הסיפור שהפך לסיפור מכונן בהוויה הפלסטינית ומתאר את המעבר הפתאומי לחיי פליטות. אני חושבת, ככה היא כותבת, שארץ התפוזים העצובים היא חובת קריאה. מחובתנו להבין את ההיסטוריה של הצד השני בסכסוך, את זווית הראייה שלהם. תרגם לעברית שמעון בלס. ואנחנו נקרא את הפתיחה של הסיפור הזה. כשיצאנו מיפו לאקו, לא הייתה בזה כל טרגדיה. היינו כיוצאים מדי שנה לבילוי ימי חג בעיר אחרת. באקו עברו עלינו ימים רגילים, שלא היה בהם דבר חורג מן המקובל, ואף אני נהניתי מהם. כי השביטוני מן הלימודים. מכל מקום, רק בליל ההתקפה על אקו החלו הדברים להתחבר עד-עד. אותו לילה אגום ומר עבר עלינו בין שתיקת הגברים ותפילות הנשים. אני ואתה וכל בני מגילנו היינו קטנים מלהבין את הסיפור מתחילתו ועד סופו. אבל באותו לילה השכלנו להבין דברים הרבה. לעת בוקר, שעה שנסוגו היהודים באיומים זועפים, ניצבה מסעית גדולה בפתח ביתנו, ולתוכה נזרקו בתנועות ידיים חפוזות וקדחתניות, כמה מטלטלים וכלי שינה פשוטים. עמדתי שעון אל קיר הבית העתיק, וראיתי את אמך עולה למכונית. אחר כך עלתה דודתך ולבסוף הקטנים. אביך הטיל אותך ואת אחיך על החפצים, ואחר כך חטף גם אותי מפינתי והרים אותי מעל ראשו כדי להטילני לתוך כלוב הברזל שעל גג הנהג, שמצאתי את אחי ריאד. עוד לפני שבררתי לי מקום נוח לשבת בו, אקרה מכונית ממקומה, ואקו האהובה הלכה והסתתרה מעין מאחורי, מעין מאחורי פיתולי הדרכים העולים אל ראש הנקרה. יום מעונן היה וצינה חלפה בגופי. ריאד ישב בשקט רב, רגליו מורמות אל מעקי הכלוב, גבו שעון על חפצים שונים ועיניו תלויות בשמיים. אני סיכלתי ידיי על ברכי, על ברכיי והסמכתי פניי עליהן. שתקתי. מתי התפוזים חלפו על פנינו, פחד כוסס בנו. המכונית טיפסה בנשיפה קשה על פני האפר הרטוב. אי משם הדהדו יריות רחוקות, כאילו ברחונו לשלום. כשהגיחה במרחקים ראש הנקרה, עמומה באופק הכחול, נעצרה המכונית. אנשים ירדו מבין המטלטלים וניגשו לפלח שישב ושיבת קרפדה בצד הכביש וכלת תפוזים לפניו. הן נשאו עימן את התפוזים וכל יללותיהן הרטיט באוזנינו. אביך ירד מאצל הנהג והושיט ידו לקבל תפוז. הוא התבונן בו באלם ואחר כך פרץ בבכי כתינוק. בראש הנקרה עמדה המכונית שלנו בין מכוניות רבות אחרות, והגברים מסרו את נשקם לשוטרים שהופקדו שם, למטרה זו. בבוא תורנו ראיתי את הרובים והמקלעים נערמים על השולחנות, ואת תור המסעיות חודר לשטחה של לבנון ומתפתל בפיתולי דרכיה, הרחק מארץ תפוזים. אז פרצתי בבכי גם אני. אמך התבוננה בתפוז שבידה, בעיני אביך נתנת זיוום של כל עצי התפוזים שהשאיר ליהודים, כל אותם עצים טובים ובריאים שקנה אחד-אחד. הדמעות זלגו על פניו גם בנוכחות קצין המשמר. בהגיעני לצידון, לעת ערב, נעשינו פליטים.
וזה כמובן, זאת ההתחלה של הסיפור הזה, שאפשר לקרוא את כולו, הוא גם נמצא ברשת. אנחנו לקחנו אותו מהאתר של... מירי שחם נתנה לינק לאתר של זוכרות, אפשר למצוא אותו שם אצלה בשבחי הסיפור הקצר.
ועם זה אנחנו מסיימים להיום. תודה לתמר בנימין ולכן עוז שעשו איתנו את התוכנית. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו וגם בעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. נשוב מחר.
להתראות.
להתראות.